ועכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד איתי.
הסיפור שלי התרחש לפני כ-25 שנה, וחוץ מזה שהוא סיפור מצחיק ומפתיע מעין כמותו, יש בו גם מוסר השכל מפעים ובלתי רגיל. הייתי באותה תקופה אברך שעוסק פה ושם בקירוב רחוקים, כי היום אני כבר לא אברך, אבל אני עושה כל הזמן בקירוב רחוקים. התגוררתי בחיפה, בנווה שאנן, בזמן שהקהילה החרדית החלה להתפתח, ובאותה תקופה עדיין לא היה תלמוד תורה בנווה שאנן, וכל הילדים למדו בתת זיכרון מאיר הממוקם באדר הכרמל. מכיוון שנולדו לי שלושה ילדים, החלטתי לקנות רכב שיאפשר לי להסיע אותם בכל בוקר. ברגע שחבריי שמעו שאני רוצה לקנות רכב, הם אמרו, אם כבר, אז כבר, תקנה רכב יותר גדול, כדי שתיקח גם את הילדים שלנו. התחלתי לחפש רכבים, מכיוון שהבנתי ברכבים, כמו שאתה מבין, בהטסת חליות לירח, מהר מאוד הזדמנתי לידיו שסוחר מכוניות בעיר התחתית בחיפה, שכשמה כן היא, תחתית, לא רק מבחינה גיאוגרפית. לפני שאני מצליח לומר מי או מה, בבעלותי טנדר פורד גדול בין 9 מקומות. שילמתי לו הכל במזומן, בסניף הדואר, נכנסתי לרכב והצלחתי לנסוע. כשהגעתי לזה שענן, נכניתי את הרכב, קראתי לרעייתי ולילדיי שירדו לראות את הרכב. כמובן שילדיי הסתערו עליו כמוצאי שלל רב, מבחינתם כל רכב שהייתי מביא היה זה רכב חלומות, שכן הרכב היחיד שהכירו היה אוטובוס חבות. כששאלו אותי מה שמה של הגרוטה, נזכרתי שאני לא זוכר באופן מוחלט מה השם שלה ומהחברה שיצרה אותה, מה גם שסברתי שאם אני אומר את זה, יש פה חשש כלשהו של אבק לשון הרע, שכן אם מישהו שומע שהמפלטת הזאת קשורה לאותה חברה, הוא עלול לקפוץ ולהסיק מסקנות לא טובות לגביה. מה שעלו להשפיע על מחזור המחירות העולמי של אותה חברה. לכן אני מוצא את עצמי פולט את השם הראשון שעולה על דעתי, והוא מייבח. למעשה, לקרוא לחפץ המכוער הזה, העומד על גלגלים בשם מייבח, זה דבר הדורש תעוזה גדולה. שכן המכונית שרכשתי לא הייתה דומה בכלל למכונית מייבח, בשום צורה ובשום אופן. בגלל שמרצדס מתגם מייבח נושאת בתוכה מנוע 12 צילינדרים בנפח 6 ליטר, 530 כוחות סוס עם 7 הילוכים ומאפשרים לזינוק ל-100 קילומטר ב-5 שניות. כמו כן, אותה מייבח נחשבת לצפידת הדגל של המכוניות, שכן בתוכה מספר צעצועים שאסירי עולם חומדים לעצמם, כמו ספות אור מצבי שלא עלה עליו עול ושאכל רק אוכל בריא, ספות אלה מצוידים במגנון פנימי המאפשר לנוסע לעשות עיסוי, להסתובב, לשכב, למערכת סטרופונית ששוויה אדירה ברובע הדלת בבאר שבע. כמו כן מצוידת אותה מייבח במאות אביזרים העושים את מלאכתו של הנהג קלה ביותר או שמה קשה ביותר, הכל בעיני המתבונן. אני לא מדבר על האפשרות לאחות או להבהיר את החלונות בלחיצת כפתור. מאיפה שאתה לא מסתכל על זה, מדובר בשינוי יסודי ביותר שאני מלביש על ילדיי הרכים. והסיכויים שחברת מרצדס העולמית תובעת אותי. תביעה גדולה. למזלה ילדיי אינם מוצאים את דיבתי וממחתם רחתום וגמור ונעול שהמפלצת הזאת עונה לשם מייבח ומשם ניתן שמה בישראל. אבל רעייתי לא ראה את הדברים בצורה אופטימית שנקטו בילדיי והיא מתחילה לשאול שאלות. וכשאישה מתחילה לשאול שאלות אתה בבעיה, גם אם יש עליהם תשובות. בעיקר כשאין עליהם תשובות אתה בבעיה כפולה ומכופלת. ומה שואלת רעייתי אם לא כך? תגיד, מישהו ראה איתך את הגרוטאה הזאת לפני שקנית אותה? ובכן, איש לא ראה מלבדי, פרט כמובן למוכר, אבל אני לא מציין את הדבר מסיבות ברורות, וגם לא את המיקום שהסגיר את אופיו. לא, אני אומר לה בכל שמנסה להיות שמח וגאה כאחד, אני בחרתי לבד. תיארתי לעצמי, אומרת אשתי, בכל שאינו מבשר טובות. וזה כי, אני שואל אותה, וזה כי הצבע הוא תכלת בהיר, והוא מעיד על טעם מאוד מפוקפק. למעשה גם על דרך ותפיסת חיים מסוימת. אני מקווה שימשיכו להסכימו להמשיך להחזיק אותנו כאן בקהילה, אחרי הדבר הזה. רגע, לא מעניין אותך המנוע, הביצועים וכל זה, שאלתי ומיד הבנתי את הטעות שבשאלתי. מה פתאום שאשתי תתעניין במנוע? מה היא מוסכניקית? מה היא הולכת לנהוג על הדבר הזה? היא מתעניינת ביופי. ויופי הוא הדבר האחרון שניתן היה למצוא במפלצת הזאת, גם אם לא הייתה צבועה בצבע של כחול בהיר מזעזע שמסתובב ומשתלב אומנם במזרח התחון, אבל לא בפינה הזו של המזרח. המפגש עם חבריי האברכים היה מזעזע אפילו יותר. הם הביטו במכונית, ואחר כך בי, ועכשיו שהוא במכונית, ואז אחד מהם אמר, לא נורא, העיקר זה נוסע. השני אמר, כמה יהיה לי לצבוע אותה? והשלישי? השלישי אמר בפשטות, טוב, תראה, במחשבה שנייה, הילדים שלי ימשיכו לנסוע באוטובוס. התחלתי לנסוע ברכב וגיליתי עליו מספר אמיתות. אחד, שהוא שותה המון דלק. שתיים, שהוא אוכל המון שמן. שלוש, שהוא משמיע קולות מוזרים ומפחידים. ארבע, שהוא נעצר לפעמים בלי סיבה. והכי גרוע, הוא רכב שלפעמים נוסע בלי סיבה. בלי, גם אם הרמת את ההנדבריקס. הסיבה האחרונה היא זו שגורמת לי להשבית אותו. למען האמת, גם המראה הלא מכובד השפיע על ההחלטה, אבל נוח לי להתעלות בדברים מיותיים יותר. כתבתי עליו שלט גדול למחירה, ובצער רב רכשתי רכב סטיישן נורמלי ומכובד. ילדיי דווקא די התאכזבו לנטוש את המייבח שכבר נקשרו אליה, אבל המשבר הזה חלף, עבר לו, והבעיה היחידה שהייתי צריך להתמודד איתה זה חסרון הכיס, שנבע מההוצאה הכפולה. גם מייבח וגם אופל סטיישן. מצד אחד זה עושה אותך ולגרח, אבל מצד שני מישהו צריך לשלם את הדבר הזה, ומה לעשות? בשביל זה צריך למכור את המייבח. אבל עוד יותר מה לעשות? אף אחד לא רוצה את המייבח, אולי בגלל הצבע? וכך עוברות להם שבועות וחודשים, והמייבח שלנו עומדת על מקומה ומעלה אבק. הגלגלים גם הם החליטו לגלות סימני ייאוש, כמה בן אדם או אוטו יכול לעמוד במקום אחד על הגלגלים. מטבע הדברים, כשיש אבק על אוטו, זה גורם לכל מיני ילדים לרשום כתובות על החלונות. וזה יצר בעיה כפולה. אחד, הכתובות האלה לעולם לא מחמיאות. שתיים, למייבח שלי היו הרבה חלונות. ומאיפה שלא תסתכל, זה גרם לי לבעיה תדמיתית לא פשוטה, מעבר לאותו חסרון כיס, עליו דיווחתי עליו קודם לכן. ואם לא די בכך, יום אחד מודבקת על השמשה, דוח חלונות. מודבק על השמשה דוח המזהיר אותי, כי אם הגרוטאה לא תפונה בתוך 15 יום, תפנה אותו העירייה. כן, השקפתי זו עילה אמיתית לתביעה מצד חברת מייבח העולמית, שכן עם כל הכבוד לעירייה ולאבק, הרכב הזה עדיין נוסע, ואין לחנות אותו בשום פנים ואופן כגרוטאה. אבל אני נזכר שאם אני אביע השקפתי זאת לחברת מרצדס מייבח העולמית, אני זה שעלול לעמוד בתביעה. שאני עושה את הקשר ביניהם, ובין רמת הגרוטאה המאובבקת הזאת. אני מגיע לעצמי לכלל כתיקו, ומאין יבוא עזרי. 10 ימים עוברים ואני מקבל טלפון. שלום, אתה בעל הפורד? האמת היא שאני צריך להתרגל למחשותה ונזרח שהמייבח הזאת אינה אל הפורד לשעבר, וסוף סוף מישהו מתעניין במפלצת הזאת. כמובן שאני חושד שזה יגיע לידי קניין של ממש, אבל אני שמח לקראת ההזדמנות שצצה לי להכניס את המייבח לשידוכים. כן, אני אומר, מתי אתה רוצה לראות את האוטו? עכשיו, אומר האיש, אני נמצא ליד הרכב. אני משליך את הטלפון ואץ רץ לרחוב הסמוך, מקום קבורתה של המייבח, ומי אני רואה שם אם לא שני צעירים שעומדים ליד הרכב. גשם זלפות היה בחוץ, הם עמדו ללא מטריה, ואני ממהר לפתוח את הרכב ולאפשר להם להיכנס לתוכו כדי לנהל את המסע ומתן. מציגים את עצמם כסטודנטים מהטכניות, והם בהחלט נראים כאלה, ואני אומר להם שאני מוכן לרכור את הרכב ב... אבל הם קוטעים אותי. רגע אחד הם אומרים לי, תן לראות איך הרכב נוסע. בבקשה, אני אומר, הוא מתניע את הרכב. לשמחתי, הוא נדלק. אני מתחיל לנסוע, והם מפנים אותי לכביש, לכיוון מרכז הכרמל. אני מבין שאולי הם רוצים לראות איך הם האוטו בעליות, שזו שאלה מרכזית בכל הנוגע לעיר חיפה. אבל אז הם מגיעים לכביש פרויד, והם אומרים לי לרדת. פה חשדתי, אבל עדיין לא יעשתי לומר מילה. אני יורד בכביש פרויד ומגיע לתחתית ההר, לאלה שאינם חיפאים צריך לומר שכביש פרויד הוא כביש שמוריד אותך מהמקום הכי גבוה בחיפה, למקום הכי נמוך שהוא הים. כיום עושות זאת מנהרות הכרמל, אבל אז זה היה הכביש היחידי שמקצר את הדרך. מגיעים למטה, הם מובילים אותי לכיוון חוף הים, וזה ממש נראה לי לא טוב. ואני אומר להם, אני חושב שנסיעת המבחן הסתיימה, לא? הם אומרים לי רק, פני ימינה, שמאלה, תכנה שם ליד הגזלן, שזה הקיוסק שהוא סגור בחורף בים, ואז הם יורדים מהאוטו, מסתובבים סביב האוטו חצי סיבוב, ואז אחד אומר לי, חשבנו קצת, זה לא מתאים לנו. חכו, אני אומר, אולי נתפשר על המחיר. הם אומרים, לא, זה לא העניין של המחיר, זה פשוט הקונספט פה, לא מתאים לנו, אנחנו צריכים רכב שאנחנו מתחברים אליו. אני בשלב זה קלטתי את הקונספט שלהם, הם פשוט רצו טרמפ לים, וזו הדרך שלהם לעשות זאת. כדי לבדוק את זה לגמרי, אני אומר להם, אוקיי, אני מכבד, אז בואו תעלו ונחזור. הם נראו נבחים לרגע, אבל התיישטו. לא, החלטנו שדווקא סבבה לנו להישאר כאן באווירה של הים. אגב, סבבה זה היה מילה גם לפני 25 שנה. אתה יכול להרגיש חופשי לנסוע לכל מקום, אנחנו מבטרים על ההסעה. כבר רציתי לומר להם כמה מילים קשות על כך שהם מחליפים את הערך ניצול בין הערך ויתור, אבל החלטתי ששום דבר טוב לא יוצא לי מזה, לכן הפרעתי מהם לשלום ורק אמרתי, אתם יודעים שיש מנהג שבמהלכו יהודים משליחים את האבנות שלהם לים, זה אומנם קורה בראש השנה, אבל מכיוון שאתם ממילא כאן ליד הים, תוכלו בהזדמנות לעשות מנהג תשליך. נראה שהם הבינו את העקיצה, אבל מצד שני לא היה נראה שהם עומדים לעשות תשליך, אולי בגלל שהם לא בנויים לקונספט של זה. תכלס אני חוזר למייבח ומתחיל לנסוע חזרה לכיוון כביש פרויד. ממש ברמזור לשמאל הכביש אני מבחין ברכב שחור עם חלונות שחורים שצופר אחריי. ברגיל אנשים מסוג מסוים מאוד רוכשים רכב שחור, אבל רכב שחור עם חלונות שחורים, ואני לא מתכוון כי עם שחורים, שגם אם אתה מציל את האף שלהם אתה לא רואה כלום. ובכן, רכבים כאלה נמצאים בבעלות של אנשים מאוד מאוד מסוימים, גם כן עניין של קונספט. אני מקווה שהוא לא צופר לי, ואני עוד יותר מקווה שלא עשיתי איזה דבר מה שירגיז אותו, כמו נגיד לעקוף אותו חלילה או משהו, דבר שעלול להכיס מאוד אנשים עם רכבים שחורים, ולאלה משם יהיה גם חלונות שחורים, הם לא מסתפקים להתרגז, אלא הולכים עם זה קדימה צעד אחד או שניים. אור ירוק ואני שועט קדימה כדי לא לגרום לאיש ברכב מאחוריי לחכות, כי הם לא אוהבים לחכות, אבל נראה שאיש נחוש לתפוס איתי כמה מילים, ואולי יותר מזה. אני מבחין שהוא נצמד אליי בפראות וזה מבהיל אותי מאוד מאוד, לכן אני לוחץ על הגז עד הסוף. האמת שלא היו לי המון ציפיות מהמייבח החבותה שלי, אבל מצד שני יהודי חייב לעשות את ההשתדלות שלו. והנה מתברר שהמייבח הגרוטאה שלי לגמרי לא חבותה. ליתר דיוק היא חבותה, אבל המנוע שלה נמצא במצב קרבי ביותר עד שהוא מזנק בעלייה התלולה של כביש פרויד. למען האמת, המייבח שלי עוברת במידה רבה מדי את הציפיות שלי, אך מה שחשוב שהיא עוברת את מד המהירות של הרכב השחור עם החלון השחורים מאחוריי, שנראה די מתאמץ להרגיש... להשיג את גרוטאת המייבח, ואני חושב לעצמי שאם הייתי במקומו הייתי נעלב עד עם זקי נשמתי, עם גרוטאה כזו שאיש לא חשד בה, שיכולה לזוז ממקומה גם אם שישה אנשים ידחפו אותה מאחור, מעזה עוד להשיג אותו? זה היה אלבון של ממש לאותו רכב. כאן אני גומע מרחק במראה, אני רואה את שרכב ה-BMW בשחור משחור מאחור מדביק את הקצב ושהוא מתקרב אליי, והנה אני שם לב שהוא מנסה לעקוף אותי, ומאיפה שאני לא אסתכל על זה, זה נראה רע מאוד, כי אם אכן יעקוף אותי בזיכרוני הקצר רשום שהאיש השחור ברכב השחור רוצה להחליף איתי מספר מילים, ואני לא להוט על החלפות מהסוג הזה. למעשה, אני לא להוט על החלפות משום סוג, ואפילו על החלפת המייבח שלי אני מייצר, שכן רעיון ההחלפות הזה מביא אותי למעמד הנורא שמעברך תמים, אני מבצע כעת מרדף דרכים לוהט שאין לי מושג איך הוא ייגמר. אני מתחיל לנהוג כנהג מרוצים, חוסם את דרכו הלבל יוכל לעקוף אותי, הוא בא מימין, אני מפנה את הגה המייבח לימין, ואז הוא בא משמאל, והגרוטה הפינה לשמאל, ואני מחשב ומוצא שהמשחק הזה אינו מהנה במיוחד, ולמעשה יש בו מומנט של סיכון חיי ממש, רק שאני לא יודע מה יסכן יותר את חיי. הנסיעה הפרועה הזאת שאני מבצע, או החלפת אי אלו מילים עם האיש השחור ברכב השחור מאחור. ומי שפותר לי את הספקות אינו אלא בעל הבמבה מאחור שמבצע להטות נבזי, גורם לי לפנות חדות לימין ואז מבצע פנייה חדה שמאלה, הוא מבצע עקיפה מושלמת. ולפני שאני מספיק לומר מה הוא מי, הוא חוסם את דרכי ואני נאלץ לנטוש את דוושת הגב בדחיפות וללחוץ בכל הכוח על דוושת הבלמים שמגלה לי, שסתם כך זלזלתי במייבח שלי, מסתבר שהיא יודעת לבלום אותה חדות, בה יודעת להאיץ. אני בולם סנטימטר לפני החלון השחור, לפני שאני מצליח להתאושש מהבלימה, כבר יוצא מהאיש איש צעיר ורץ אל חלון המייבח שלי. וגם בתוך הילם שאני שרוי, אני קולט שהאיש אינו נמנע על העם היהודי, ולמעשה הוא ערבי במקצת. תפתח, תפתח, הוא מורה לי. אני פותח את החלון בשיעור כזית. תפתח אל חלון, הוא אומר לי, אני רוצה לדבר איתך. אני פותח כשיעור כביצה. למה אתה בורח ממני? למה אתה בורח ממני? הוא אומר לי. לא ברחתי ממך, אמרתי, למרות שאני לא זוכר שקר חד יותר ששמעתי מאז ילדותי. לא, אתה כן ברחת ממני, זה לא יפה לי ולרוח. מה, בגלל שאני ערבי? לא, לא, אני אומר, אני מאוד מכבד ערבים. כשאני רואה אותם, אני מיד עוצר. נו, טוב, הוא אומר, תצא בבקשה מהרכב. למה? אני אומר לו, כי אני רוצה את הרכב הזה. בקיצור, הוא שודד אותי לאור היום הערבי הזה, שאני לא אמור לפחד ממנו לדבריו. מצד שני, אני לא מעז להיכנס איתו לשום סוג של מחלוקת, של חשבון שאני עושה בני לבין עצמי, שהמאי מחשבה כטיפה מהפחות מהחיים שלי, ולמעשה אם אני הולך לשמי כלשהו, ייתכן שהיא מגלה שהמאי מחשבה אפילו פחות מהזרת שלי, אם כי לאור ביצועי במלא ההר, כבר אני לא מוכן לחתום על השמאות הזו. אני יוצא מהבייבח ונפרד ממנה בחצי צער וחצי שמחה. הרבי נכנס, מתחיל ללחוץ על הגז, בודק את הרכב, כאילו שוקל אם השוד הזה משתלם או לא, ולאחר מכן פותח את דלתות מאחור, נוגע בריפוד, ובסוף הוא מקנח בה בגז העצום של המפלצת. לאחר מכן הוא ניגש אליי ואלה שלי, כמה? מה כמה? מה שבע? הוא נה לי ורק הוא צוחק. כתוב נמחירה, לא? בכמה אתה מוכר לי את הרכב שלך? אני לא מאמין לשמע אוזני. אתה רוצה לקנות אותו? לא, אני סתם רודף אחרי איך אם הוא מטורף. מה נראה לך? אני מתחיל להשתחרר לכזאת תפנית, ממש לא ציפיתי. המחיר שלה הוא 18,000, אני נוקב במחיר מחירון. וכמה אתה רוצה עליה? יש לה בלמים חדשים, תת לחצי שנה, אני אשמח לקבל עוד 2,000 שקל מעל המחירון. אז עוד מכרו מעל המחירון. לא יודע מאיפה יצאו לי המילים האלה, אני פשוט ציטטתי את זה שמכר לי את הרכב ב-15,000 שקל לפני חצי שנה, והסביר לי למה הוא לא רוצה להוריד לי ל-14. בסדר, הוא אומר הרבי, אתה רוצה להתקדם לדואר? מה הדואר? אני אומר לו. בוא לדואר, אני קונה מהאוטו עכשיו. אנחנו חוזרים לרכבים, מגיעים לדואר במרכז הכרמל, מדברים בידידות, הוא שולף מזומן 20,000 מתוך סטפה של עוד כמה 10,000. אנחנו חותמים, וזהו. אך סקה נחתמה, המייבח נמכרה, אח שלו או בן דוד שלו כבר המתין בחוץ ללקחת את הרכב החדש, כלומר, הישן. תגיד, אני אומר לו לפני שאנחנו נפרדים, מה מצאת כל כך מיוחד במייבח שלי, כלומר, בפורד שלי? אני אגיד לך את האמת, זה בשביל אחות שלי, יש להם הרבה ילדים, צריכים אוטו גדול, רציתי לבדוק, שברכת ראיתי גם נוסע מהר וחזק, את האמת, אם אתה רוצה לשמוע מה הסיבה שאני רציתי להדעת אותו, מה? אני שואל אותו בסקרנות. זה הצבע, תראה איזה צבע יפה, התחילת. בכפר שלנו כולם השתגעו מהצבע. זה יביא הרבה כבוד למשפחה. מצוין, אני אומר לו וחושב לעצמי, צחוק עשה לי אלוקים. דווקא הצבע המזעזע שזיכן את מעמדי ושמי הטוב, דווקא הוא גורם למחירה שלו, ועוד לרבע של 5,000 שקל, תבין דרכי הבורא. איך שאני אומר את זה, אני נזכר בסטודנטים האלה, שעבדו עליי וצחקו עליי, ולקחו אותי טרמפ על חינם, ואומר לעצמי, התרגזת, התממרת, לקדוש ברוך הוא יש את הדרכים שלו, לעולם אל תערער אחריו. והסיפור מגיע לסיומו, לכאורה. כי הסיום של הסיפור הזה שווה יותר מכל הסיפור. שבועיים לאחר מכן אני עושה בחורות נווה שאנן, ורואה שתי צעירים הולכים לאיתם. אני עוצר לידם, תגידו, אתם צריכים לים? איך אתה יודע, איך אומר אחד מהם? ואז הוא מסתכל עליו ואומר, זה אתה? כן, זה אני. ואם בא לכם, אני לוקח אתכם שוב לים, בלי שתצטרכו להעמיד פנים שאתם רוכשים לי את האוטו. הם החבירו קלות, אבל כשראו שהם ידידותי זה עבר להם. אין בעיה, אמרו, ונכנסו למושב האחורי. אבל יש לי תנאי אחד, אני אומר להם, תפילין או מה? הם שואלים, לא, 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 אני אומר, רק שתקשיבו לסיפור שיש לי לספר לכם. וכל הדרך, בירידות של הכביש פרויד, אני מספר להם את הסיפור שזה אתה סיפרתי, ומראה להם איך התעלול שלהם גרם למעשה למחירת הרכב, לאחר כחמישה ימים לפני שהעירייה פינתה אותו מדין גרוטאה. הם היו עמומים לגמרי. האוטו אולי לא מתאים לכם לקונספקט, אני אומר להם, אבל הוא גרם לי, התעלול שלכם גרם לי למכור אותו, וכעת, אני מזמין אתכם לסעודת ליל שבת בביתי, אולי זה כן יתאים לכם לקונספט, אמרתי, והם לקחו נבוכים את הטלפון שלי ונפרדנו. יום 50 מתקשרים ושואלים, אפשר לבוא? בטח שכן, אני אומר. הם היו אצלנו, בבית, בשבת, ומאז, כמו שאומרים, לא יצאו מעולם. לאט לאט, בקצב של צו, הם החלו להתקרב, והתחילה רק להקשיב, אחר כך להשתתף, אחר כך ללמוד, אחר כך לעשות, ולקיים. הם החלו בתהליך של חזרה בתשובה לצד לימודיהם בטכניון, ולאחר מכן הלכו ללמוד בישיבה ידועה לחוזרים תשובה בבני ברק, וכיום, כיום הם מברכים לכל דבר, עם משפחות גדולות, ועדיין, חזרו בתשובה שלמה אמיתית, והקימו משפחות. אז זה, אם אתה שואל אותי, הסיפור האמיתי, עולם שלם נבנה, וממה הוא התחיל? מגרוטאה מפלצית, ושמה מייבך.
עכשיו איתכם, עצות מהחיים, עם הסופר חיים ולדר.
כל חי תמיד.